לפעמים אני שואל את עצמי, כמה מצוות? כמה מצוות אדם יכול לעשות? אני מסתכל על כל כך הרבה דתות אחרות, שיטות אחרות. למי יש 613 מצוות? תרי"ג מצוות. כל כך הרבה. לפעמים זה מתיש. אולי גם מחניק. בכל רגע ורגע המצווה. אדם קם בבוקר, נטילת ידיים. מצווה ציצית, תפילה, ברכות, כמה מצוות. אז נכון, בואו נודה, מאז שחרב בית המקדש, כמעט חצי מהמצוות לא רלוונטיות. נודה בעוד עובדה, שלא כל המצוות רלוונטיות לכל האנשים, לא כולם כהנים, לא כולם לויים, יש גברים ויש נשים, ובכל זאת גם אחרי כל הכיזוזים למיניהם, אנחנו נשארים עם די הרבה מצוות. אם נוסיף על גבי זה את כל מה שהוסיפו חכמים, גזרות, תקנות, פירוש של דברי התורה, אנחנו נמצאים עם ים, ים של מצוות. מספיק להסתכל במדף, אפילו בקיצור שולחן ערוך, לראות כמה הלכות. אז איך מסתדרים עם כל זה? תראו לכם בחור שהשתחרר מהצבא. החליט למצוא עבודה. הוא לא בוחל בשום דבר, עכשיו הוא צריך לאסוף כסף. הוא הולך לשביל ישראל, לא חס ושלום לתאילנד, אבל גם בשביל שביל ישראל, אוסף כסף. גם הלימודים שאחרי, הוא רוצה לעבוד כמה שיותר למשכורת הכי גבוהה. וכפי שאמרתי קודם, כל עבודה שתיתנו לו. הוא מחפש בעיתוני סוף השבוע, ובסוף השבוע מוצא שלמפעל מסוים בדרום הארץ דרוש עובד כללי. מה פירוש הביטוי עובד כללי? הוא לא יודע, אבל הוא מבין שזה משהו כזה שיכול לעשות הכל. רעיון העבודה, 8:30, יום ראשון, הוא מתרגש, מגייס את הבגדים כמו שצריך, מתיישב במשרד המנהל, המנהל אומר לו, תשמע, אתה נראה לי בחור אחראי, אני רואה את ההמלצות של המפקדים שלך, אתה עובד אצלי. מתי לבוא? מחר, 8:00, פתיחת דלתות המפעל. חבר שלנו מתייצב ב-8:00, פתיחת הדלתות, הוא מוכן. גש לאפסנאי, הוא ייתן לך בגדי עבודה. לובש בגדי עבודה, מתייצב אצל המנהל, והמנהל אומר לו, תראה, מה תעשה בינתיים? אולי, אתה יודע מה, אני רוצה עכשיו לפגישה, תנקה את המשרד שלי. נכנס הבחור אל המשרד, עבודה הראשונה שלו ודאי הוא הולך לעשות אותה הכי טוב שהוא רק יכול. מנקה את השולחן, מזיז את הכיסא, מרוקן את פח האשפה, מנקה בפינות ובכל מקום, מטאטא ושוטף. 9:30 מגיע המנהל. וואו, איזה משרד יפה. כל הכבוד. עד מתי אמרנו שאתה נמצא פה כל יום עד 4? עד 4, מה תעשה עד 4? אתה יודע מה? לא תנקה את המשרד שלי. חבר שלנו מסתכל, אני הרג, טוב, אולי לא ניקיתי מספיק טוב, אולי לא הזזתי גם את השולחן, אולי את הארון, אולי צריך לסדר את התיקיות. בסדר גמור. המנהל יוצא, חברנו ניגש לעבודה. מצחצח, מזיז את השולחן, מזיז את הארון, מנקה את השטיח, כל מה שהוא רק יכול. אחרי 3 שעות, מגיע המנהל, אומר, וואו, איזה חדר יפה. אבל השעה עכשיו 12:45. עד מתי אמרנו שאתה פה כל יום? 4. אז מה תעשה עד 4? אתה יודע מה? אולי עוד איזה ויש אחד על המשרד ככה, כדי שממש יהיה בסדר? עוד ויש אחד על המשרד? יום ראשון לעבודה, לא מדבר. מיד, עוד פעם, להבריק את הקירות, הנאונים שם למעלה. כשמגיע המנהל, לקראת השעה 3:30, אומר לו, תשמע, בחיים לא ראיתי את המשרד שלי ככה. ביום שקיבלתי אותו אחרי השיפוץ הגדול, הוא לא היה כל כך יפה. אתה עובד מצוין, אותך אני רוצה פה לנצח. למחרת, יום שלישי, מגיע החבר שלנו לעבודה, מתייצב ב-8, לוקח בגדי עבודה, מגיע למנהל, והמנהל אומר, אתה יודע מה? אולי תנקה את המשרד, לך תדע כמה אבק הגיע מאתמול. זה ברור שהחבר שלנו עוזב את העבודה מיד. כסף כסף, אולי גם מזכורת טובה, אולי גם מקום עבודה עם תנאי עבודה טובים. אבל איך בן אדם יכול לעבוד כל הזמן בדבר חסר תועלת? לנקות ולנקות 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 שוב את אותו דבר? בפסיכולוגיה התעסוקתית נהוג לומר שהגורם הראשון במעלה להחלטה של אדם לעזוב עבודה פלונית וללכת לעבודה אחרת, זה תחושת המועילות שלו, התרומה שלו, הנחיצות שלו למפעל, ולא השכר ותנאי העבודה באופן מפתיע. כי ככה אנחנו. אנחנו אנשים שצריכים להרגיש משמעותיים. יש לנו גם דחיפה פנימית כזאת, שמה שיש לנו ויש לנו, אולי קצת, אולי הרבה, יש לנו משהו מיוחד אחד, אנחנו רוצים להביע אותו, רוצים לתת אותו, למשפחה, לחברה, אבל לתת אותו. תארו לכם שלפני טיול שנתי, המורה מחלקת לכולם תפקידים. אולי זה ועד מחזור שלפני מבצע פורים, מחלק תפקידים לכל אחד מבני השכבה, מבני הכיתה. ורק את, ורק אתה, לא קיבלתם תפקיד, ולא הזוטר ביותר. איזו תחושה זה נותן? אני כל כך מיותר? אני לא יכול לתרום שום דבר לטיול השנתי? אולי קצת צ'ופרים, אולי לספר משהו? כלום. תחושה נוראית. אתה פשוט מיותר. לחשוב על חייל שמתקשר בתחילת השבוע הביתה ואומר, אמא, המפקד אמר שיכול להיות שנצא לשבת הביתה, ואמא אומרת מהצד השני, אוקיי, בסדר. החייל שלא מבין למה אמא לא מתלהבת, אומר שוב, אמא, את יודעת שהמפקד אמר שיכול להיות שלא נצא שבת הביתה. אומרת, אמא, כן, כן, חמוד, אני מבינה. אם אמרת שאולי נצא, יכול להיות שזה גם אולי לא נצא. אמא, זה לא משנה לך אם אני אגיע הביתה? את לא רוצה להכין לי את האוכל המיוחד שאני אוהב? אני לא משמעותי לכם בשבת שאני נמצא בבית. תחושה קשה מאוד. ואיך כל זה קשור אלינו? אנחנו רגילים לעשות, אולי במסגרת ביוטופ, ובכלל, כשאנחנו חוקרים בעלי חיים, פרח, עלה, פרי, כל תא ותא, חוקרים בדיוק למה הוא נצרך, מה התפקיד שלו, מה כל מרכיב ומרכיב שיש בו עושה, מה תפקידו, מה הוא תורם לתהליך כולו. ובלי התהליך הזה, מה יקרה? אבל אנחנו, מה איתנו? למה אני נצרך? אז כן, המדע בדיוק יודע להגיד למה צריך אצבע, ולמה צריך את מספר הורידים האלה והעורקים, ומה התפקיד של כל תא ותא בגוף. כמעט, הוא עוד לא יודע הכל, אנחנו עובדים על זה. אבל מעבר לגוף, יש גם נשמה, נפש, רוח. מה התפקיד של היכולות שלי, של הכישרונות שלי, של כל המיוחד שבי? לאן זה הולך? מה זה יכול לבטא? אז נכון, לפעמים כיף שמישהו אומר לי, תעשה מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות בחיים שלך מה שאתה רוצה. תקום בבוקר מתי שתקום. תלך לאן שתלך. תשכב לישון איפה שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה. תחושת החופש מאוד נוחה. על מה הסאבטקסט של האמירה הזאת? אתה לא רלוונטי. אתה לא באמת משנה. לאף אחד זה לא משנה מתי תקום. זה באמת אומר שאתה לא רלוונטי. מה, אף אחד לא צריך אותי? תחושה נוראית. אני לא מדבר על אבא ואמא שאומרים, תעשה מה שאתה רוצה, אבל המנגינה אומרת, אנחנו בדיוק יודעים מה אנחנו רוצים שתעשה. אני מדבר על באמת חופש כזה של תעשה מה שאתה רוצה. אני שואל את עצמי, מה? זה לא משנה אם אני עכשיו יורד לשחק טניס, או שאני הולך להתנדב במועדון, במועדונית, לילדים בסיכון גבוה? באמת לא משנה. אז לא משנה מה אני אוכל, ואני לא מדבר רק מבחינה בריאותית. לא משנה מה אני אוכל, כיצד אני אוכל, איך אני ניגש לכל הדבר הזה שנקרא אוכל. במה אני ממלא את המחשבות שלי, את הירורים שלי? אני עד כדי כך חסר תועלת וחסר רלוונטיות. אולי בדיוק בגלל זה באה התורה למצווה. מצווה. נשמע לפעמים פקודה, אבל בעצם זאת אמירה, אתה ואת מאוד משמעותיים. כשאברהם אבינו שומע את המילים הראשונות שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אי פעם, את המילים הראשונות שיהודי שומע, אי פעם, לך לך. לך. עזוב את מקומך, כי אתה נדרש לעולם במקום אחר. אתה צריך לעזוב את רוק הסדים, וללכת לארץ ישראל. שם אני צריך אותך. באופן פלאי, עליך זה נהיה גם לך. איך השיעור אומר במקום, לטובתך, להנאתך. לא, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אבל אם אתה יוצא מהעצמיות שלך הפרטית, ומתחיל להיות רלוונטי לאחרים, כי אתה עושה. עושה רצון השם. עושה את רצון מי שמתכלל את העולם כולו. ונותן את התפקידים, ונותן את השליחויות, ומעניק את הייחודיות של כל אחד ואחד, הנה, אני רלוונטי. עד אז ניסה אברהם אבינו לעבוד, אבל את מי? באיזה עבודה רלוונטית? מישהו ביקש משהו? מישהו ציווה משהו? הפגישה שלו עם אלוקים היא מיד? ציווי. אתה רלוונטי. לך לך. כל מצווה רלוונטיות. בוקר, תול ידיים, הידיים שליחות. יש לך מה לעשות כל היום. ברכה, הגישה לכל דבר ודבר שאנחנו עושים. הברכה. אני מאמין ביכולות שלך להבין את מה שאתה עושה. אני מאמין ביכולות שלך לכוון את מעשייך. מצווה. הפסוק אומר, מגיד לאדם מה שיחו. אומרים חכמים בגמרא, אפילו שיחה יתרה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיטה. זה נשמע מאיים על המשפט. אבל בעצם, חז"ל אומרים לנו, אפילו השיחה הקלה שיש בין איש לאישה היא כל כך משמעותית. היא כל כך משפיעה, כל כך בונה. היא רלוונטית לשעת המשפט. היא לא קטנות. בכל דבר ודבר שלך ושלך, של כולנו, אנחנו בונים, יוצרים, משפיעים. אנחנו משמעותיים, אנחנו רלוונטיים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל בעוד ועוד שיתוף ורלוונטיות, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אנחנו אומרים את זה אחרי כל לימוד. כדי שנדע שכל לימוד הופך אותנו יותר ויותר משמעותיים. לא סתם אמרו חכמים, רמח איברים, מצוות עשה כנגד רמח איברים. שעשה מצוות לא תעשה כנגד שעשה גידים, ובעצם תמונת אדם שלמה. כי אם אנחנו רוצים להיות כולנו משמעותיים, בכל איבר ואיבר שלנו, בכל כישרון, יכולת, רצון וכוח, אז הנה, רמח ושעשה. תרי"ג מצוות שיוצרות אדם שלם, קומה שלמה. חיים שלמים שמכוונים, משמעותיים. ולא. זה נראה אם ככה שכולם אותו דבר. יש אין ספור דרכים כיצד לחיות, כיצד לחוות, כיצד לגלות את הרי"ג המצוות האלה. כל אחד מאיתנו רק מוזמן לעשות את זה בייחודיות שלו. עם האופי המיוחד שלו, בסגנון המיוחד שלו. אבל ככל שיש לנו יותר, אנחנו יותר משמעותיים.